אנחנו נראה את המלבים הזה על איוב, זה דבר מאוד מאוד יפה מצד עצמו. וגם אני אומר קצת לפתוח את הראש לכיוונים לא נגיד לגמרי סטנדרטיים. עכשיו תראו, זה לא שיעור, זה חברותה, זאת אומרת זה חברותה, איך שאתם רוצים להגדיר את זה. הנפקמין מבחינתי זה שאני לא לחוץ בכלל בזמן, זאת אומרת בדרך כלל שיעור, בייחוד יום חמישי, זה משהו שצריך להתחיל ולהיגמר, אז יש פה לחץ על הציבור בערך לשתוק, אפשר להגיד, או להקשיב ולשתוק. אבל עכשיו זה ממש לא ככה, זאת אומרת, זה חבובה, זאת אומרת, בסדר, מי שרוצה לשאול אני לא מתכוון לעשות בלגן, אבל מי שרוצה לשאול שאלות או להתרחב לכל כיוון, מבחינתי זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה הנפקא מינה, כיוון שיש קצת חבר'ה, יש איזה משמעויות גם חיוביות, לא רק שליליות, בסדר? אז עד כאן הקדמה, עכשיו נעשה את ההקדמה. הסדר הקדוש הזה מבואר מעניינו של ויכוח ארוך על רוח הסדר הנראה בהנהגה. אחרי הצדיקי שמגיע לכנסי הראשיים, זה השם דרכם צלחה, הלכו גם יעשו פרי, גם בחנו אלוהים וימלטו. ויש שאלה בני מה הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אשר אמרו חז"ל שהתקשה בהם גם אדון הנביאים, וקשר אין עיני כבודיך. אתם יודעים שבמדרש כתוב על מה שמשה רבינו מבקש מהשם, הרי עיני כבודיך, נכון? אז מה כתוב במדרש? הוא אמר למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אז מזה מבינים, זאת השאלה. זאת אומרת, יש לך כדור אחד בקנה, זה מה שהחלטת לראות, לשם החלטת לראות, סימן שזאת השאלה, נכון? השם אומר, תן לי, קיצור, יש לך שאלה אחת, אז זו השאלה שלו, סימן, עוד דפים. יש לי פה, אני צריך, אני חושב שבבית מלא, אבל לא יודעת, זה כזה ביקוש היסטרי פה, אז אני יודע שפה גם, בבקשה, עוד מישהו צריך? יש לי פה עוד כמה מהספרים של הספרים. בסדר, טוב, אני יושב בבית הרבה כאלה. פעם הייתי לומד את זה ביום חמישי, אחרי זה ראיתי שזה לא רציני, זאת אומרת, אני לא יכול בשעה ורבע ללמד את זה, סתם אף אחד לא מבין מילה מה שאני אומר. מה לחוץ, אתה עברת את זה שנה בצפי יותר זמן. טוב, אז בקיצור, אז השאלה, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, אומרים שזה מה שהוא אמר, אני כבודך, זאת הייתה השאלה. כי בסיבת השאלה הזאת פקרו המינים, כפרו בהשגחה, ואמרו שהעולם הפקר ואין שכר ועונש, לטיב ודיין, כבוד השם התחלל, כמו שכתב מורה נבוכים כמובן, שכל מה שהביא את הפילוסופים לטעון נגד ההשגחה ולהכחיש אותה, ומה שראה בתחילת המחשבה מהדר סידור עיני בני אדם ביותם קצת החסידים בחיים רעים וחיבים וקצת אנשים רעים בחיים טובים וערבים. זאת אומרת, המורה נבוכים אומר ששורש הכפירה זה רק זה, זאת הבעיה היחידה. אם לא היה את הנושא שזה כבר לא רשע וטוב לו, אז לא היה כפירה בעולם, וזה מה שהביא את כל הפילוסופים בסוף לכפור בהשגחה אלוהית, מצד ההבנה שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה מסודרת ועדיין לא יהיה פה את הסדר הבסיסי של שכר ועונש. אז זה למעשה שורש כל הכפירה. עכשיו האמת שהיו עכשיו בדרך שהסתכלתי על זה קצת, פתאום עלה בצלתי איזה רעיון שאני אשתף אתכם לכם, זה מה שקורה לו חברותה, אם זה השיעור לא הייתי מזבז זמן הזה. פתאום אני שמתי לב איך הוא מגדיר, איך הוא מספר את דברי הרמב״ם. הוא אומר ביות קצת החסידים בחיים רעבים ומחיבים וקצת אנשים רעים בחיים טובים וערבים. שמים לב שהוא אומר את זה? עוד פעם, הוא משאיר בתחילת המחשבה מהדר סידור עיני בני אדם ביות קצת החסידים בחיים רעים ומחיבים וקצת אנשים רעים בחיים טובים וערבים. למה קצת? זה מה שחשבתי פתאום, יש לי תשובה.
מה אתה משאיר שלווה?
מה?
מה אתה משאיר שלווה?
יפה, מה אמרתי לכם?
דרך העולם, צדיק וטוב לו.
יפה מאוד, איש כוח. מה אתה אומר? סליחה? זה נכון גם מה שאמרת בהתחלה, אני חושב שגם מה שאמרת זה נכון, כיוון שהרשעים גורמים לעצמם רע, נכון, זה נכון, זה הסיבה למה שהוא אומר עכשיו, נכון מאוד, יפה, זה שאתה זוכר את זה, זה יפה מאוד. בשנה שעברה, קפים יצאנו להגיע לנקודה הזאת, וזה, ואני חושב שאפילו הבאת לכם את זה בשם הרמב״ם מעצמו, זוכרים? שאולי מדבר על זה, מה? למה אני צריך? זה הרמב״ם? כן, שיתחיל להתבקח איתי. כל מקרה, אז הרמב״ם באמת אומר חלק מהתשובה שלו כבר לשאלת צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שזה עוד פעם, זה לא קשור, זה לא תשובה של המלבים, זה הרמב״ם מדבר על בסיס איוב, ושם הרמב״ם יש לו תשובות עצמאיות. אבל אם אתם זוכרים, התשובה שלו הייתה שכל הרע אנשים מביאים על עצמם, זוכרים? אמרתי לכם את זה בשנה שעברה, זאת אומרת, אין רע באמת, זאת אומרת, הרע זה שאנשים מביאים על עצמם רע. אז עכשיו, אז לכן השאלה היא רק על קצת האנשים, ויש באמת הרבה רע בעולם. הרי הרמב״ם כותב שם, אני מזכיר לכם את זה, נימנתי את זה בשנה שעברה, הרמב״ם אומר שיש איזה פילוסוף, אני לא זוכר, איזה פילוסוף ערבי שכתב ספר שלם שבו הסביר שהרע בעולם הרבה יותר גדול מהטוב, וכל העולם הזה הוא רק צרות וחולאים ובעיות, וכל אין בכלל טוב בעולם. והרמב"ם חולק עליו, אומר פתאום, העולם הזה ממש טוב, מעולה, משובח, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו ממש, כיפשו אותו. אלא מה? למה בכל אופן הרע לכאורה הרבה יותר גדול מהטוב, שאתה מסתכל במבט שטחי? כי באמת אנשים מביאים מהצרות, זאת אומרת, דוגמה שנתתי לכם, אדם הולך לטפס, לטפס על קרחונים, נופל ומת. ואז אומרים, למה הוא ימרג אותו? כן, אז אין מה, עברת אדם תסלף דרכו, אבל השם יזדף ליבו. מי אמר לך ללכת לצלול במערת כחולה בדעב, אני יודע מה יש כזה. תראה, אל תרשם, אל תרשם, אל תרקריש. מה אתה עושה מהקדוש ברוך, אל תצלול.
זה אחד מדברים במקרים כאלה.
סליחה?
זה אחד מדברים במקרים שהם כאילו נראים...
זה קצת המקרים, זה בדיוק מה שהדיוק.
זה קצת,
בדיוק, זה החידוש. לא חידוש, זה מה שאתה צריך לשים לב, זה קצת. כמעט כל הצרות בעולם, אני לא רוצה להגיד כל הצרות בעולם, כי אני תופס את דברי המלבים והרמב״ם ונזהר בדבריי. אבל, אז אני אומר כמעט כל הצרות בעולם. אבל ודאי כמעט כל הצרות בעולם שמביאים לעצמם. בוא תחשוב על כל הצרות שאתה מכיר לאט לאט לפי הסדר. תראה שאחד מעשר אתה יכול, אני מדבר באנשים המדברים שאתה מכיר, לא עכשיו, לא תיאורטית, מעבית. תראה שכמעט כל הצרות, תפתוק, כמעט כל הצרות שמביאו לעצמם. מלחמה, מה זה מלחמה? מלחמה זה קרה לבד, זה איתני הטבע.
הקדוש
בני אדם
גורמים
לדעתם, אבל יש בחירה חופשית. אתה יכול לבחור, לריב, כמו שהרמב״ם כותב באותו מקום, כותב כמו שני כלבים שנלחמים על עצם שרוכה. כך הוא מגדיר את המלחמות, כן, שאנשים המלחמים נלחמים על הארץ כמו שני כלבים שנלחמים על עצם. מלחמה זה דבר שאנשים מביאים על עצמם. תגיד שאנחנו צודקים והערבים רשעים ומלחמת מצווה ומלחמת קודש. אבל גם ערבים הם אנשים, לפחות יש אומרים. זה קשור לזה שזה, אל תשאל עכשיו שאלה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, על מה שאתה מביא בעצמך צרות.
בן אדם עשה באוטו, נכנס את פיגוע, מה
עושה? האמת שיש לי תשובה ענקית על זה, אבל כיוון שזה הולך להיות גם חלק ממה שאנחנו נדבר פה, אז אני לא רוצה להאריך בזה. אבל תשים לב מתוך הצרות האמיתיות, כמה צרות הם באמת קדוש ברוך הוא יודעים. במבט
האנושות זה נכון,
במבט על הפרטי
זה לא נכון.
למה אתה אומר פרטי?
בן אדם פרטי, הוא נסע
באוטובוס והתפוצץ באוטובוס נדע. זה שאתה מפריד בין הפרט והכלל, עדיין אנשים מביאו את הצרות. אתה אומר, לא כל הצרות אדם מביא על עצמו אישית. גם זה רוב הצרות אדם מביא על עצמו אישית. בוא נגיד, עכשיו ירדת במקום שזה יהיה 99%, זה יהיה 90%, אני מסכים. זאת אומרת, לקחת עוד חתיכה קטנה, לא ענקית. רוב האנשים ממה הם מתים? או שהם בתאונות דרכים, שהם השתוללו בכביש, נכון? או שהם מעשנים, אוכלים בצורה לא בריאה, לא מתעמלים, עושים כל מיני שטויות וטפסים על הרים, נכון? זה רוב האנשים. בוא נגיד, נכון, יש אחוז מסוים שמסכנים שנולדים עם מום פה ושם ומתים. נכון, אבל כמה זה מתוך אלה שמתים? לפני דקה אנשים אתה מכיר שמתו. אני לא מכיר כך המון, אבל אני מכיר בטח חמישה, אתה מכיר. לא במלחמות האלה. מה?
רובם מסגנר.
בסדר, זה דרך העולם, זה לא נקרא רע בכלל. דבר על צרות, זה לא נקרא צרות, שבאדם בן 90 עכשיו מוסר את נשמתו לברו, זה...
מחלות
הרבה. רוב המחלות, אנשים מביאים על עצמם. רוב המחלות, יש מחלות שאנחנו עוד לא יודעים איך. רוב המחלות, אנשים מביאים על עצמם ברמה כזאת או אחרת, או שהם אוכלים בצורה לא בריאה, או שהם מעשנים, או שהם לא עושים ספורט, זה דברים ידועים, אנחנו לא נמצאים את הגלגל פה. בסדר, לענינו, אני רק רציתי לדייק שכתוב כאן, להיות מקצת החסידים בחיים רעים וחסידים, קצת אנשים רעים בחיים טובים וערבים, והדיוק הוא, זה שאתה שואל שאלה על הרעת חיים בעולם, אז אין לך ספק בכלל, על זה אני לא מדבר איתך, הרמב״ם אומר, ובשמו, עמד ומביא בשמו. יש שאלה אמיתית על קצת אנשים, זאת שאלה אמיתית. זאת אומרת, הפילוסופים האמיתיים, הם לא נופלים בטעות הזאת של הטיפשים שאומרים, אוי, העולם כל כך רע, ובאמת, למה אלוהים עשה עולם כל כך רע? כי הם רואים שאלוהים עשה עולם טוב. הרמב״ם הוא כותב שבמסגרת המסע השכנוע שהעולם בסדר, הוא אומר את הכלל הידוע והנכון, שכמה שהדבר יותר צריך, ככה יותר קל להשיג אותו. למשל, אוויר זה בחינם לגמרי. מים זה כמעט בחינם, זאת אומרת, זה די זול, וגם אם לא, אין לך כסף, אתה תמיד יכול לתת בגרזייה, בגרזייה ולהשתתף ממנו, נכון? אוכל בסיסי גם כן לא יקר במיוחד. מה מתחיל להיות יקר? כמה שאתה עולה ברמה, ככה אתה צריך לשלם יותר. אבל אם כל מה שמראה לך זה לנשום, לשתות, לאכול ולמקום לישון ובגדים ברמה סבירה, מה אתה צריך בגדים? מספיק זוג מחפיים אחד לשם, שני זוגות מחפיים, אחד אתה מחבש ואחד אתה לובש וכשלוש חולצות, כי נגיד קצת תחבש יותר, נכון? באמת אתה מדבר? מה צריך יותר משני מחפיים ושלוש חולצות? זה כבר הרבה, עוד נגיד מעיל אתה צריך? נכון? בגדים, זה כל מה שאתה צריך בכלל בגדים, מסכים? פעם בשנה, פעם בשנתיים, צריך לחדש את החולצה ואת מחפיים, כמה עולה כבר? נכון? לישון גם כן לא מסובך מדי. קצת יותר יקר, וגם כן, מה יקר בבית? הרי בית הוא לא יקר, לא הבית עצמו יקר, יקר ההיררכיה מסביב. זאת אומרת, אם אתה צריך לכל ילד שלושה חדרים, מחשב ועוד מקום לחתול, לכלב ולעכבר, אז בוודאי שאתה צריך בית מאוד יקר. כל מה שאתה צריך זה מקום לישון. טוב, הבנתם? בוא נמשיך. לא היה רק לדייק פה קצת, חשבתי את זה בדרך. וכן אמר משה, אמרו חז"ל, שמשה עליו השלום כתב ספר איוב, אז יודעים שמשה כתב את ספר איוב? אז זה אחת הדעות, יש כמה דעות על זה, אבל הדעה העיקרית השלטת, נדמה לי כתוב בבא בתרא, זה שמשה רבינו כתב את ספר איוב.
שמשה היה איוב.
לא, הוא לא היה איוב. משה היה איוב.
איך איוב?
שלילית. משה לא היה איוב, מה שהם מספרים במדרש זה ששלושת היועצים של פרעה היו איוב, בלעם ויתרו. שלושת היועצים של פרעה, הם היו איוב, בלעם ויתרו, הם היועצים של פרעה. זה לא נראה לי שאיוב, שמשה רבינו גם היה יועץ של פרעה. בקיצור, זה לא... אז זה שזה משה רבינו עצמו ודאי לא שמעת מעולם. אבל הרמב״ם כותב, הרמב״ם, דובר פה על הרמב״ם, לא יודע אם הוא יביא את זה כאן, הרמב״ם שם רק יש איזה רמב״ם נפלא. נפלא בגלל שרואים את הראש של הרמב״ם, לא כי הוא כזה עמוק. אז הוא כותב, יש דיון שלם בגמרא אם איוב היה או לא היה. יש אומרים שהוא היה בימי אברהם אבינו כי משפחת אבוזי, אז לא זוכר, יש איזה דיוק, יש מי שאומר שהוא היה בימי משה והוא היה, ויש מי שאומרים איוב לא היה ולא נברא, כמו שאל היה. אומר הרמב״ם, נראה לי כמו הדעה הזאת. בגלל שמתבקרים כך הרבה, אז בטח זה זה, זאת אומרת, אם הוא היה באמת, אז מה מתבקרים כך הרבה? אני סברה רמב"ם מקלאסי, מה שנקרא, כך יפה, שצריך לשתף אתכם בה, איך אני מתלהב ממנו. בקיצור, אם הוא היה באמת, אז פשוט יודעים איפה הוא היה, וזה, זה אחד אומר כך, אחד אומר כך, אחד אומר כך, אז כאלה פשוט לא היה. טוב, לימינו, אז משה רבינו כתב את ספר איוב, ואמרו המדרש שהיה מנחם בו את בני ישראל בהיותם תחת צבאות מצרים. מתי הזכרתי לכם שמשה רבינו כתב את ספר איוב? אני צריך להיזכר באיזה שיעור זה היה, אבל בטוח הזכרתי לכם את זה בתור הוכחה למשהו. בתור הוכחה למה? שאין לנבואה שורה אלא חכם גיבור ועשיר. לא זוכר באיזה פשר שזה שיעור אמרתי, אבל הזכרתי לכם את זה. אולי או בשיעור מה זה קבלה, שלימד לכם סוף שנה שעברה, אם אני לא טועה, נכון? הספקתי לראות לכם?
כן, כן.
או אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל אמרתי לכם שמשה רבינו נהיה נביא כי הוא כתב את ספר איוב. אתה זוכר הכל, אתה לא זוכר את זה? אולי לא אמרתי. בכל מקרה זה, תשימו את הדייקו פה ותראו שמשה רבינו, אנשים חושבים שנבואה זה משהו שפתאום נופל מהשמיים על מי שבמקרה הקדוש הוא חוזר, זה לא ככה. זאת אומרת, משה רבינו הוא נהיה נביא כי הוא כתב את ספר איוב. זאת אומרת, קודם הוא חקר את הקדוש ברוך הוא, כן, נזכרתי איפה הראש הזה, אבל זה שיעור ראשון בשנה שעברה, זה לא פלא שתזכרו, שהסברתי לכם מה זה אמונה, והסברתי לכם שאמונה זה מהשכל דבר ראשון, ואחרי זה רק יכולה להביא איפה אמונה, אמונה רוחנית, מה שנקרא, והשם נגיד לכם אפילו באיזה שם, אמרתי כבר נזכרתי, שהבאתי לכם מספר היצירה על אברהם אבינו, זוכרים שחקק וחצה וצפה וצבא וצר, אז הראיתי לכם שגם עושה משה רבינו זאת הדבר, קודם הוא עושה את כל העבודה השכלית, ורק אז הוא נהיה נביא, זוכרים? הנבואה זה כבר שלב מאוד מתקדם שם אצל אברהם אבינו. אז הנה, זה המקור, עוד פעם, המקור זה בגמרא, אבל זה המקור שמשה רבינו בעצמו כתב את ספר איוב.
ראיתי? ספר
איוב זה בחוכמה, זה לא בנבואה. ואלא אם כן, תגיד, וזה, יש סיכוי שאפשר לדייק את זה ויש סיכוי שלא. זאת אומרת, זו שאלה אם כולו בחוכמה, מה שאני חושב, כי בסוף הספר אתם תראו שלאיוב באה הנבואה. הרי בספר אלוהים מתגלה לאיוב, נכון? בסוף הספר, מי שזוכר במקרה, מישהו למד פעם בתיכון, איוב, מישהו למד פעם את זה? וזה איך אני אומר, זה רק משעמם את שאף אחד, יש רגרסיה נגד הדבר הזה. דרך אנשים לא זוכרים את זה, כי מלמדים את זה בצורה כל כך משעממת. כל מיני מילים מיוחדות בספר איוב, כל מיני מילים מוזרות שמופיעות רק באיוב, אתם מבינים? בקיצור, אז בסוף הספר הרי השם מתנבא, זאת אומרת, מנבא את איוב, מופיע לאיוב נבואה. והרעיון שגם איוב, אחרי שהוא עבר את כל השלבים השכליים של הבירור של כל ספר איוב, אז השם מתגלה אליו ואומר לו את האמת, אתם מבינים? אבל עוד פעם, זה גם תנאי. אם הוא לא עובר, הוא לא יעבר את כל השלבים של בירור של ספר איוב, של כל מה שקרה בספר איוב, אז השם לא היה מתגלה אליו. השם מתגלה רק... מה?
למה זה כישרון אז רק של ישראל?
רק לישראל יש את היכולת, א', גם חוכמה זה כישרון מיוחד לישראל, חוכמת התורה, לא חוכמה... חוכמה בעמים תאמין, אבל זה לא חוכמת התורה. חוכמת התורה היא מעבר לזה. ב', כישרון המיוחד של ישראל זה ששורה עליהם נבואה אחרי שחכמים, בגלל גם היותר חכם בעולם לא צריך עליהם נבואה. בסדר, הנבואה זה מתנה, זה מי שזוכר במסילת ישרים, יש את מדרגת הקדושה, מדרגת הקדושה הוא אומר תחילתה עבודה וסופה מתנה, זוכרים? מישהו זוכר את זה? אז זה אותו דבר הנבואה, תחילתה עבודה וסופה מתנה, ויש כאלה שלא רוצה את המתנות, שעוד לא רוצה. אז משה רבינו כתב את ספר איוב, אמרו במדרש שהיה מנחם בו את ישראל, ביותם תחת צבאות מצרים, כי הוא הראשון שחקר ודרש השאלה הזאת, ובטרם נגלה אל דבר השם, רואים? ובטרם נגלה אל דבר השם, יהיה מחקר על זה בסדר חקירה ואיום. ואת אשר אלה בכזה בכוח שכלו ודרישתו, אלה על ספר הזה בדרך ליקוח. קיבץ פה כל הדברות הסברות שיוכל הספר לדרוש בדרוש הזה ועניינו. כן, אז דבר ראשון צריך לדייק, לא דייק, אבל תשימו לב שהוא אומר, הוא קיבץ את כל הדברות והסברות שאפשר לדבר על זה. זאת אומרת, ספר איוב מכסה את כל הווריאציות האפשריות בשאלה הזאת. עכשיו, אני לא כל כך בקיא בפילוסופיה, כי זה ממש לא מעניין אותי, הוא היה קלנר טען פעם בעיניי שממש כל השיטות הפילוסופיה שראה בעולם ישנם ביוב. אז נמצא את המשנה שהוא יודע מה שהוא אומר, נקבל את זה בתור מה שנקרא, נקבל את הדברים מפי אומרם. בכל מקרה, באמת קיבץ את כל הדעות והשיטות האפשריות, מה שאתם תראו בהמשך, שבאמת כל התירוצים ששמעתם אי פעם בנושא הזה נמצאים בספר הזה, ואני יכול להעיד באופן אישי. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בהקדמה כבר, לא רק בספר. זאת אומרת, כל התירוצים ששמעתם, כל אחד שהיה פעם בשבעה, שמע כל מיני תירוצים, אלוהים לקח אותו, כואב אותו. אלוהים אהב אותי כל כך. אני כל כך אהב אותו שהוא לקח אותו.
נקטתי בר
מה?
דודי
ירד
לגנון.
מה זה?
דודי
ירד לגנון כל בשש שנים.
מה זה?
אז מה, כאילו נוסף את השש שנים? יש לי שורים אפילו אלוהים לא רוצה אותם. אני אומר לי רשעים וכנים, אתה רואה שאפילו אלוהים כבר לא רוצה אותו, לא יודע איך, רק דוחה את הרגע שהוא יגיע לו. בקיצור, אז כל התירוצים הקלאסיים ששמעתם אי פעם, וכל השבעות והשיעורים וכל זה, הכל נמצא פה באמת. עכשיו תראו, בכלל, למה אנחנו נראה הקדמה הזאת למלבים על איוב? כי, אני הולך לקלקל אתכם עכשיו, אבל זה טוב. הסברתי לכם פעם איך לומדים תורה? לא הסברתי, הסברתי לכם, לא זוכרים. אז זה דוגמה קלאסית איך לומדים תורה. בסדר, ככה לומדים תורה. עכשיו אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני אומר, איך תלכן לך קמצאת עברה כתורה חיובית? יש שתי דעות, יש שתי... לא, אמרתי לכם, מה אתה דרוש החביב הזה? דבר חשוב מאוד.
תגיד,
אני אגיד לך. בסדר, אני אגיד לכם. לא, אם אתם לא זוכרים, אז לא אמרתי לכם. אבל הייתה גלישה מפה, כי מה שאמרתי, אני מרגיש פה חופשי, מדבר בזמני החופשי, מה שבא לי, איך שבא לי, על מה שבא לי. בסדר? אז יש, אפשר להגיד, שתי קצוות קיצוניות, וכל שאר האנשים שאני מכיר נמצאים איזשהו מקום באמצע בין שתי הגישות האלה. אני חושב שגישה אחת, זה מה שאני הולך להסביר לכם עכשיו, שזה כמובן לדעתי האמת, וכל מי שאומר ככה הוא או לא יודע מה הוא מדבר, או לא אומר, או מה שנקרא, בגלל מסוים את הצביעות. והגישה השנייה, ש... אתם, זה לא חסוכה שאני אומר, שמה שהדבר עצמו אותו, אבל זה ראיתי אצל הרב ביחיל, פחות ראיתי הרבה פעמים, פחות זה מה שהוא מושא לחנך, אני לא מאמין שהוא בעצמו חושב ככה עד הסוף, מה שאני אראה לכם, זה לא יכול להיות פשוט. אבל זה הגישה הפוכה, מה זה הגישה הפוכה? השאלה, איך אתה ניגש ללמוד תורה, שאתה הולך ללמוד תורה? זאת אומרת, מה שיטת הלימוד שלך באמונה, או גם בגמרא מן הסתם, אבל זה בייחוד באמונה. מה שאני אומר, אין הבדל בין מורה נבוך עם נתר הזן, זה אותו דבר. פשוט צריך לקרוא, אתה מבין, יש לך, טוב, פשוט תקרא ותרוץ קדימה בחומר, זה מה שנקרא, זאת אומרת, אל תתחיל. אני אעשה לכם הצגה של השיטה השנייה, ותבין ממה אני אומר, אחרי זה תראו שהרב גיחי נוקד באוטו, לא מאמין שהוא נוקד בה לגמרי, לדעתי זה גם חינוכי וגם זו שיטה מסוימת שיש בה נקודת אמת, שעכשיו אני אסביר מהי. אבל יש אנשים, פותחים מערל, כן, פותחים, זה המערל, פותחים, אבל הראשון, דבר שהולכים למקווה. אחרי זה יושבים, שדרים את השולחן, מביאים קפה, פותחים. וידוע שספר המחובה. למה הוא כתב ידוע? שספר המחובה. בקיצור, מתחיל להתעמק בכל משפט של המערל במשך שעות, לנסות להבין מה הוא אמר ככה ומה ככה. דבר שני, יש להם מילאת קודש גדולה לכל מה שאמר, בטח יש פה איזה דיוקים גדולים, זה סתם קשקוש, זאת אומרת, לא שאמר על קשקש, זה לא נכון, המערל כתב בסדר בשביל שתקרא אותו. ואני למד לי כל כך, הספר כזה, אין הבדל לקרוא את המערל כמו את הרזן, המערל ואת הרזן זה אותו דבר בדיוק. את הרזן קצת יותר מסובך. כי זה רזכון, מאיפה בא אריה, מערל לא. או כל הספרים האלה, כל האקט הקריסטי, כל הספרי בלשים האלה, זה דבר הכי משעמים, אני אף לא זוכר בסוף מה הרוצח. כן, זכות זה שהכלב החום דרך על השטיח, אני יודעים מה הרוצח. מי זוכר את זה הכלב, איזה חום, מה השטיח? אתה מגיע לעמוד 10 ומשוקח את כל הפרטים הזהירים האלה שאתם יודעים. סתר זה לא יותר מסובך מהמער על בהרבה. בקיצור, הרעיון זה פשוט ללמוד. עכשיו, בלי צחוק, עכשיו אני אסביר את הרעיון. הרעיון הוא, תראו, יש בכל המקצועות, יש בקיאות ויש איום. אומרת הגמרא הפירוש, קודם למיגרש ואחרי זה למסבר. הדרכה התורנית, הדרכה הפשוטה אומרת, קודם תגרוס ואחרי זה תסבור. והסברה שעומד מאחור הזה, שהיכולת שלך לסבור היא תלויה בזה שאתה מבין את רוח הדברים בגדול. תראה, נפקמין הקטנה, לפחות איך שאני לומד גמרא, וזה דוגמה קטנה, זה לא העיקר מה שאני רוצה להגיד, אבל אמרתי גם איזה פעם, לא זוכר מישהו שניגש אליי פה באיזו שאלה בגמרא, אז אמרתי לו, פשוט תקרא בשורה הבאה, יש את התשובה. מה קורה הרבה פעמים בגמרא? מי זה היה? כן, מה קורה הרבה פעמים בגמרא? הרבה פעמים, אם אתה קורא קודם את כל הסוגיה, במהירות, אז כבר חצי מה שלא נפתרות לך. מה קורה? אתה שואל, אתה רואה איזה מה שלא מבין, אבל הגמרא בעצמה מדברת על זה בזיק של רשות אחרית. מבין? אז אני קודם קורא עד השתי נקודות במהירות של טיל, כן? נגיד, לא משנה איזה דף או שניים, כן? אני קודם מתחיל לקרוא, כאילו, אני קורא דבר ראשון במהירות כזה, כמו תר הזה. נקרא קודם על שתי נקודות, אחרי זה מחזר, חוזר מתחיל ללמוד בצורה מסודרת, לראות אם מבין. הרבה פעמים הרווחתי ככה סתם שעות של חיבושים, אתה מבין? כי מה שקורה, אתה יודע שתכף ידברו על זה, אתה מקבל מה שקורה את רוח הדברים. אחרי שאתה קורא קודם את כל הקטע בצורה מהירה, אתה מבין כבר על מה מדברים, מה הסוגיה, מה הולכים להגיד. אחרי זה אתה חוזר ומתחיל לקרוא לאט לאט, אז פתאום הכל נהיה ברור. אז זה דבר גם בלימוד אמונה, מה זה בלימוד כל דבר? הבקיאות היא לא משהו שעומד, זה לא שיש בקיאות ויש עיון, אלא עיון תלוי בבקיאות הרבה פעמים. עכשיו, מה קורה בשיעורי גמרא? מישהו אחר הוא בקיא, זה לא חוכמה, אתם מבינים? אתה לומד בארם, שהוא למעשה עשה כבר את כל העבודת הכנה, ועשה לך את כל הזה, ומאכיל אותך עם כפית עכשיו את הסוגיה. הוא אומר, כן, יש פה זה ויש פה זה, ותשווה את זה לדף ההוא, דף הזה, אבל זה לא חוכמה, אני לא מדבר על זה. על מצב שבו מאכילים אותך עם כפית, זה ברור, אני מדבר על אלה שקונים את הכפית, אלה שבעצמם מאכילים, לא אלה שאוכלים. אז מי שמאכיל עם הכפית הוא אחד שאו שהוא מצא את זה לזה אחרון, אז שהוא בעצמו עשה את זה, כן? אבל מי הראשון שעשה את זה? הראשון שעשה את זה זה אחד שיש לו בקיאות מאוד גדולה, נכון? אז זה נכון גם בלימוד אמונה. זאת אומרת, עוד פעם, אני אומר על עצמי, אני דבר שם קראתי את כל, לא בדיוק כל המערלים, יש כאלה שלא לא גמרתי עד הסוף, פתור, תינוק, מה שנקרא, פשוט קראתי את המערל, בדיוק כמו שאני למד אתכם. עכשיו, נכון, שלא הבנתי בצורה מאוד מאוד עמוקה את הדברים, זה ברור לי גם, בוא נגיד שהבנתי 20%, בסדר? אבל 20% מתוך 12 ספרים של המערל, זה הרבה יותר מ-40% מתוך 4 דפים, אתם מבינים? כי מה שקורה, גם הדברים מפלים את עצמם עם הזמן. זאת אומרת, לאט אתה מתרגל ללשון של המערל, אתה מתחיל לראות את הסברות שלו, אז בסדר, בהתחלה הבנת 10%, בסוף אתה מבין 50%, כי זה, הרי הדברים חוזרים על עצמם באותן סברות. עכשיו, אם בצורה כזאת אתה מקיף גם את המערל, וגם את ה... אני יודע מה, את הכוזרים...
לא, כל מה שקראת, יכול להיות שזה...
מה זה?
קרה כל טעות בכלל, כי לא...
אז זה בדיוק הטעות שלך. הטעות שאתה חושב שזה יכול להיות טעות. כי א', גם אם זה טעות לא נורא, כי כתוב, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. שמעת על זה? יופי. מה הסברה שעומדת מאחורה? שטעות שלך היא בונה. טעות שלי מקלקלת. זאת אומרת, המערל מסביר בעצמו בהתחלה תמלות את תפארת ישראל את ההבדל בין מי שמלמד למי שלומד. אתה מלמד, עד שמשכנים האלה יושבים פה, אני מלמד אופשטיות, אז יש לי אחריות מאוד גדולה על זה. ושלומד אותי אני אחריות. מה זה אני אחריות? חברות אותנו. חברות בלמודים. כל הרעיון זה שאם לא תתאה, תראה, דוגמה קלאסית שאמרתי אותה הרבה פעמים. איזה גמרות אתה זוכר יותר טוב? אלה שהבנת בפעם הראשונה או אלה שהשקעת בהם יום? למה? כי טעית בהתחלה, לא הבנת, טעית, התבלבלת, ראית ששום דבר לא הגיוני, רבת עם החבר שלך חצי שעה, נכון? את זה אתה זוכר, למה? כיוון שטעית וזה תחילה, כיוון שקודם טעית, אז התברור לך הדברים בצורה הרבה יותר מלאה, אז אתה לא אומר, אין שום הבדל. טעית, טעית, תרוויח. אם לא תצא, תבין גם. עכשיו, למה, למה נועדו אם ככה שיעורים? שיעורי גמרא, שיעורי גמרא, שיעורי אמונה, מה שאנחנו מלמדים. נועדו לתת לך מה שנקרא קריאת כיוון. זאת אומרת, באמת, אתה לומד את המערל בצורה שאמרתי, אבל אתה נכנס לשיעור מערל, פתאום אתה רואה איך מבינים את המערל, אז זה נותן לך הרבה יותר יכולת להמשיך בעצמך בצורה טובה. זאת אומרת, אף אחד לא למד תורה, אני לא מאמין שיש תלמיד חכם אחד בעולם שלמד תורה משיעורים. אין דבר כזה. כי כמה אתה יכול ללמוד בשיעורים? אז פה אתה לומד דף, כשאתה לומד דף, אתה לומד שיעור, פה אתה לומד עוד שני דפים, נכון? הרי אף אחד לא למד תורה אי פעם משיעורים. אז עוד פעם אני מביא את המרב מיכי בתור דוגמה, כי אני ראיתי שככה הוא מלמד, אבל זה דבר מאוד יפה בעיניי, אבל לא ככה לומדים, אי אפשר ללמוד רק מזה תורה. כל היום יושבים פותחים את המערל, קוראים, כל אחד קורא, חצי שעה חושבים. מכירים את זה?
כן, הרב תניה, לא בלי לחשוב.
חצי שעה חושבים. עכשיו מתחילים לדבר על זה. אני אומר, בתור מה שנקרא, אב טיפוס זה מצוין ללמוד ככה, אני לא נגד את זה. אבל יש אנשים שחושבים שככה לומדים תורה, אתם מבינים? זה לא קשור אחד לשני. גם בגמרא יש עיון ויש בקיאות. יש דברים שמשלימים אחד לשני. מה הרעיון בעיון? הרעיון בעיון זה לקבל את היכולת לחפור באמת בתוך סוגיה בצורה שלמה. אבל הרמב"ם כנראה כרגיל, הרמב"ם כותב, רק צריך לזכר איפה זה, גם הרמב"ם כותב את זה, גם סילת ישרים כותב את זה, אני לא זוכר מי עוד כותב את זה. המסילת ישרים כותב, בהקשר שלו הוא אומר שיש שמבקשים, מבלים את כל חיים בפלפולים וכל מיני דברים שלא מעניינים אותה בכלל, כמו החמור שנפל לבור. כן? אז זה המסילת ישרים כותב. הרמב"ם כותב, לא, הרב כותב, בסדר, הרב כותב ככה לרמב״ם, הוא אומר הראשון, אני מצטט כמעט מילה במילה, רק אני לא זוכר מאיפה, כן, איפה בעצם הרב, הוא אומר, הראשונים הוכירו מדי את זמנם כדי לבזבז אותה על עיון, לבזבז אותו על עיון בכל מיני סוגיות נדחות. הרי עיון לוקח שעות, בשביל ללמוד בעיון גמרא אתה צריך כל החיים בערך, נכון? בשביל מה שאנחנו לא נלמוד, אז ככה, אז אתה תלמד תורה. אז הוא אומר, מה השיטה כאילו, מה הראשונים עשו, מה הרמב״ם עשו וכל אלה? למדו הכל בבקיאות, אלא מה? למה לומדים עיון? למה לומדים עיון? לומדים עיון כי מה שאתה מגיע לסוגיה שצריך ללמוד בעיון, אתה לומד אותה בעיון. אתם מבינים את העיקרון? הלימוד בעיון בא לתת לך את הכלים ללמוד בעיון. עכשיו, תראה, הרמב״ם כתב את ספר משנה תורה שלו, כן? איך הוא כתב? הוא לומד את הגמרות, זאת אומרת, הוא סיכם את הגמרות, עשה פסק לפי הגמרות, נכון? אז קודם כל זה היה פשוט, הוא פסק וגמר. עכשיו פתאום מגיע לסוגיה מסובכת, רש"י יש פה ירושלמי פה, זה אז הוא הפעיל את הכישרון העיוני שלו, מה שהוא למד בתור ילד בישיבה, איך לומדים בעיון, אז הוא למד איך לומדים בעיון, כמו כולם. אבל הוא לא למד עכשיו את כל התורה בעיון, אתה מבין? הוא הגיע לסוגיה שצריך ללמוד בעיון, למד לא בעיון. ואז כל היכולת שלך ללמוד בעיון היא נועדה לטפל במקומות שצריך ללמוד אותם בעיון מתוך הלימוד הכללי שלך. אבל אף אחד לא מעלה בדעתו שללמוד בעיון את כל הגמרא, אולי הגרא יכול, אני יודע, יש כל מיני גאונים שהם יכולים בשתי דקות ללמוד מה שבן אדם נורמלי לומד בשלושה ימים, אז הם יכולים ללמוד את כל הגמרא בעיון, אבל יצור נורמלי, כן, הוא לא מסוגל ללמוד את כל הגמרא בעיון, נכון? את כל הגמרא בעיון, זה לא לוקח דף בעיון, לוקח יומיים שלושה, במקרה טוב, נכון? במקרה טוב, לפעמים משקיעים בדף חודש, נכון? כל הראשונים והאחרונים, לפעמים שפנות וכל זה, נו אז, מתי לומדים תורה? כלל אני אומר השיטה הזאת שאומרת, בוא עכשיו נסתכל על המערה, נתחיל לדייק פה מכל מילה. אני אומר, שיטה טובה בתור תרגיל, אבל ככה לא לומדים תורה. אתה רוצה ללמוד תורה, אתה תחיל לחוש, מה שנקרא. סדר עד כאן. אז זה הדרכה שלי, אתה רוצה ללמוד תורה, אל תפחד משום דבר, אל... כן, צור, אני אומר, מי...
תגידו, לתפוס ספר, תחיל לקרוא...
תקשיב לגמרי. עכשיו, יש שיטת ושילח את היונה כבר, אמרתי לכם פעם, ואם לא, אני מסביר פעם מה הכוונה. בכל אופן, יש דברים שאתה לא מבין, מה? עכשיו, תיתח לי את ה... אני יודע מה, את כתבי הארי ותתחיל לקרוא. א', אין בעיה. אבל אחר כך, אם אתה מבין או לא, זאת אומרת, אין בעיה עקרונית. יש בעיה... יש בעיה טכנית, זאת אומרת, יש בעיה טכנית שלא מבין.
מה זה גרף? מה? זה סינית, לא סתם אתה קורא.
נכון. אז מה, יש איזו שיטה של אחת היונה. מה זאת אומרת? אתה מנסה, ככה אני עשיתי כל חיי. אני פותח ספר, מנסה, מתחיל לקרוא. קורא עמוד 2-3. כמו תר הזה, מה שנקרא. אם זה כמו תר הזה, אני אמשיך, אני רואה שאני לא מבין. אתה יש לך בצד, נושא את שלא עוד פעם, אתה מבין? זאת אומרת, אפשר לנסות כל דבר. אתה מנסה, אתה פותח, יש ככה בספרי אמונה אפילו פה. אתה פותח, מתחיל לקרוא, יש דברים שממש חביבים וקלים. כמו שיש להם שם של משהו שהוא... אני אומר, המערה זה קלאסי, נפש החיים, למדתי נפש החיים. המערה ואלי פעם מלומדים שנה נפש
החיים.
מה?
שבתם.
לא, אבל יכול להיות כמה שנים פה לא לומד, זה לא יודע. למה זה נפש החיים? נפש החיים זה ספר, אני אומר לך, 4 ימים זה הרבה. אני אומר, אני לא מגזים בכלל בספר של איזה, נגיד 70-80 עמודים, לא יודע, 120, זה 130 עמודים. כאן לא הולך לקרוא 120 עמודים. מה זה? לא, זה לא עובד, ספר דפים עדיין. מה? לא ספר ארוך. תראה, אז יש עוד דברים שלא תבין, אבל אני אומר לך, כל אחד פה יכול להבין את רוב הספר הזה בלי בעיה בכלל. זה לא ספר קשה בכלל. בסדר, אז אתה נגיד הוא יותר קשה, הספרי של החסידים יותר קשים, כי למה? כי הם מסתמכים על זה, אתה יודע המון דברים מראש. כן, אז הוא אומר, זה קצת כמו הזוכים שרב צדוק שלו, הוא אומר, וכו, 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 מצטרח לך לדעת את כל הוויכויים שלו. אבל נפש שלך, אם שהספר לא קשה.
אתה לא מבין מה רוצה,
לא נכון.
לא, אני...
אני מדלג. אה, אתה לא מבין, אתה מדלג.
אני הבא שאתה, אתה לא מבין, מה אתה עושה?
לא נשך קדימה.
לא לנסות כאילו להבין? נעשה שנה הבאה.
כמה זמן אתה נעשה?
לא יודע.
אני אומר, אתה נעשה, תראה, אתה קורא פעם אחת. עם העיניים, לא הבנת, אתה קורא אותו, לא הבנת, עושה.
אתה יודע את הדברים מתבוארים.
זה מה שאני אומר בדיוק, זה כמו לקרוא אנגלית. כן, מי שלא, זה לא שפת אם שלו. בהתחלה, הבדל הראשון לא מבין כלום. אחרי זה לאט לאט פתאום הכל נהיה ברור, והטעות הכי גדולה להסתכל במילון. מי שניסה פעם לחוץ את זה? הטעות הכי גדולה להסתכל במילון. כי אז אתה מתחיל להתחרבש את כל מילה א', המילון אף פעם לא תמיד אומר את המילה שבדיוק התכוונו, כי למילה אחות המון משמעות. זה גם מעצבן, זה הסבר אחרי שני עמודים. מה אתה צריך לעשות? לעבור את מה שקרה, את המסה הקריטית הזאת, שמתום זה מתחיל להיות קל. אני אומר לכם באחריות, זה מתחיל להיות קל. אותו דבר המערל, יש מסה קריטית, בהתחלה אתה לא מבין כלום, זה לא כזה מסובך בסוף. סך הכל, יש לו לשון קצת שלפני 400 שנה, או לא יודע, 500 שנה, זהו, חוץ מזה, זה לא מסובך. הרעיונות של המערל הם יחסית מאוד הגיוניים ופשוטים, הוא מקנך אותך מאוד להבין את הדברים. אז אני אומר, ברצינות זה לא, אל תצטרך לזה. תראו, עוד משהו אני אגיד לכם, גם כן בא אליי אחד מפה, אחד מחזור ד' שלומד פה עכשיו בכולל, למד בכולל. רק אם כמובן אמרתי לו את הוורט הזה במסגרת אחד הזה. הוא אמר לי, אז איך כל ה... היה לו שתי קושיות על זה. אחד, איך באמת הרב, אני לא יודע מה, יודע להגיד כל כך הרבה דברים, אינו עיין במערב, יש לו כאלה דברים נפלאים. בית המערב עצמו כותב באבן ואבן ואבן. נו, אז אני רוצה להבין, עד כאן הקושיה. התשובה היא, שהמערב אומר אבן, הוא לא מתכוון שתקרא את זה 100 פעמים ותבין, אלא שיהיה לך היקף גדול, אז תבין, זה מה שאני אומר, בדיוק, אני מלמד לך את הטכניקה להבין. והרב אלי שייתן שיעור על מערב, זה לא כי הוא למד מערב, הרי כולם בנו למדו אורות המערב מן הסתם, נכון? הכל אורות אצלנו, נכון? שמתם לב לזה. מאיפה הרב אלי מבין את המערל? הוא למד אורות בערך, אני אומר את זה בצורה סכמטית כמובן, כן? אבל כיוון שהוא למד עוד המון דברים ולמד את הרב קוק, ולמד זה, אז הוא מבין את המערל. זאת אומרת, אני מבין את המערל בזכות הרב קוק, וגם הפוך, הוא מבין את הרב קוק בזכות המערל. זה נמד דברי תורה עניים ממקום אחד ועשירים ממקום אחר. אם תשב עכשיו חודש ותחפור בתוך אותו משפט במערל, לא תבין יותר. לא תבין למה הוא אומר ואבן, אתה מבין? זה לא עזור לך. אתה צריך אינפורמציה במקום אחר, אז אני מציע לך כך כל אינפורמציה במקום אחר. ברור העיקרון. עכשיו, בוא נחזור איך נזכרתי בכל עבורת היפה הזה. מזה שאני אסביר לכם למה אנחנו לומדים את ההקדמה הזאת ליוב. אז אני פעם אחת רציתי ללמוד את איוב. זה אלף פעם אחת בחיים בשביל... בלי קשר ליוב, פעם אחת בחיים בשביל שאני אוכל להסתכל לאנשים בעיניים שאני מלמד אותם ולא להתבייש, אז פעם אחת למדתי את כל התנ"ך עם רש"י, שפחות... לא יכול להיות שמעולם לא יקרא ולמד פעם אחת תנ"ך עם רש"י, נכון? אז גם למדתי גם איוב עם רש"י, ואני מוכרח להודות שלא יצא לי המון מזה, זאת אומרת, לא... כן, אתה לא יודע כלום אחרי שלומד איוב עם רש"י, אתה רואה שהיה איזה אחד מסכן שהתעללו בו והילל הרבה. רש"י מסביר את כל הסגנונות המוזרים של ההיללות שלו, כן? כל מיני מילים מוזרות, אז רש"י מסביר לך מה המילים שלו, אבל תכלס לא הבנת, אתה לא מבין איזה שיטה שכלית, אתה מבין משהו כזה. אז אני אומר, בלי קשר שלמדתי פעם אחת כל איוב עם רש"י, אז שאני לא יודע מזה כלום. אתה רוצה להבין את איוב? זה המלבים. המלבים, מה שהוא עושה, הוא עושה הקדמה על הספר, מה שאנחנו נלמד עכשיו. יש על כל, הרי איוב בנוי ממערכות. כן? זאת אומרת, יש מה איוב אומר, ואחרי זה מה עונה לו ליפז, אחרי זה... זה דוקרב כזה, נכון? אז לפני כל שלב מערכה כזה, לפני כל סיבוב, אז המלבים אומר מה יהיה בסיבוב, בסיבוב הבא. זאת אומרת, בהקדמה הזאת הוא מסביר מה יהיה בכל הספר, ובכל... לכל סיבוב, לפני כל סיבוב הוא מסביר מה הולכת בסיבוב, אז כמובן פשוט למדתי את כל ההקדמות, מה צריך לקרוא בפני, מה כתוב, חבל הזמן, אבל אני מוכרח להודות שניסיתי פעם אחת לקרוא בהמשך ולראות מה הקשר למה שאמר מי כתב בהסבר למה שכתוב, לא עוד אנשים קשר לגיוב, אני לא אמר אם הוציא את זה, אני מניח שיש לי קשר, אבל קיצור זה חבל הזמן לקרוא את איוב עצמו, אתם מבינים? עדיף לראות את הסרט. וכאילו, אז זה נזכרתי, שאני אומר לכם, חבר'ה, אתה לומד את ההקדמה הזאת, אתה יודע את כל איוב, אני אומר לכם באחריות, אתה קורא את זה, אתה יודע את כל מה שדוי באיוב. וכן, חבר'ה, שהגרה ילמד את איוב, אתם מבינים. בקיצור, אין אדם לומד תורה למקום שלי בו חפץ, וכל הרעיון של ללמוד תורה זה כיף. זה באמת דבר שהוא כיף, נעים, ואתה יכול לעשות את זה, זה דבר הכי נפלא בעולם, רק לא... האויב הכי גדול של לימוד תורה, בין האויבים הכי גדולים של לימוד תורה, בדיוק אווירת החרדה הרוחנית והטהרתית שיש לאנשים שנגשים לתורה. אתם מבינים? בסוף, זה סתם משעמם. כמה ביום דבר יכול לקרוא משפט אחד במעלה? סתם מייבש, נכון?
אתה מבין מזה את הרעיון, פחות אתה הבנת את הכללי, עוד הבנת שם.
אני מסביר לך שאתה עושה את הרעיון. אתה גם לא תבין את הרעיון האחד, זה מה שאני אומר. זה החידוש מה שאני אומר. בשביל להבין את הרעיון האחד, תעבוד כמו שלימדתי לך בגמרא. תקרא קודם את כל המהר"ל עד הסוף, ותתחיל לקרוא לאט לאט. אז יש לך סיכוי להבין, אתה מבין? אני הרבה פעמים לומד
לך. הרבה פעמים אני לומד
מהר"ל,
קורא פעם אחת, הכל כזה לא
ברור,
פעם שנייה, לאט לאט, הדברים מתבהרים.
זה מה שאמרת.
זה לא
מודר. אבל הפעם ראשונה, אם לא היית פעם ראשונה
כמותר,
אז לא היית פעם ראשונה.
כן, פעם ראשונה קטע, נגיד,
פרק ראשון. הפרק ראשון, אתה קורא מהר?
לא. כן, קורא רגיל.
יפה, ואל תקורא, זה מה שאושר אמרתי. אם לא היית קורא את הקטע הראשון רגיל, לא היית מבין את הקטע השני לאט, נכון? עכשיו אני אומר קל וחומר, על כל המערל זה כך. אם זה נכון לקטע, זה ודאי יותר נכון על כל המערכת, אתה מבין?
מה, במערכה שמה? כאילו לקרוא פרק ראשון, פרק שני,
פרק שני? צריך, זה עניין שכל אחד צריך למצוא לעצמו את הסדר הנכון, מתי להתחיל לעשות חזרה. זה אי אפשר להגדיר, זה גם תלוי בספר עצמו. אתה מבין מה אני אומר? זה לא הגדרה מוחלטת, זאת אומרת, יש לפעמים, זה כמעט בשתי נקודות הגמרא, לפעמים אתה לא צריך להגיע לשתי נקודות, אתה מגיע שתגיע, לפעמים אתה צריך להגיע קודם, נכון? אז זה צריך קצת אינטואיציה, והאינטואיציה מבחינתי פשוט, עוד פעם, מה כיף לך, אתה מבין? אז לפעמים יותר מהר לקרוא את כל הספר בבת אחת ואז לחזור, לפעמים אתה רואה שכמעט ספר פעם אחת, אז תגיע כבר אחרי הצבא בזה. אז לקרוא פרק ולחזור.
לפי זה באמת אין שום בעיה עקרונית ללמוד את כל ה... לא, אני דבר,
כל מיני, מיסטר... לא, אין שום בעיה, לקרוא את כל
מיני מיסטר. אתה מבין, מה? אתה מבין,
זה אני מוכן לעשות לך רעיון.
גם זה חשבתי שכבר אמרתי לכם.
הרב כותב שבאותה הלכה שלא אסור ללמוד מיסטר רק אחרי גיל 40 ומי שמילס ריסו בבשר ויין, כלומר בגמרא פה הסקיסו, בניגלה מה שנקרא, אז זה נכון רק למי שבא ללמוד את הניסטר מצד החובה. שאתם יודעים שיש המדרש שאומר שאדם בא לעולם הבא, שואלים אותו למד החומש, למד המשנה, בסוף שואלים את הצפית במרכבה. כמה שמלן שכל יהודי צריך לצפות במרכבה, נכון? זה חלק מהחובה שמוצאת עליך. אז עכשיו, מי שעושה את זה מצד החובה, אז סבא שיגיע לגיל 40, אחרי שהוא למד הרבה ניגלי, ואז שיעשה את זה מצד החובה. אבל מי שיש לו שאיפה אמיתית לזה, אז יכול גם בגיל 12, אין שום בעיה. והוכחה לזה שהמהר"ל בעצמו כבר בגיל 12, עוד פעם, זה אגדה, מסתם לא נכונה. אבל העיקרון שלו נכון, בגיל 12 הוא כבר ברא לו כל מיני, מה שנקרא, טרום גלמים, מה שנקרא.
כל פישר הוא המהר"ל, שיכול להיות
טרום... אבל זה סומר, סימן שמותר ללמוד גם בגיל 12. אם זה היה שיעור הלכתי, המהר"ל לא היה עושה את זה.
איפה זה כתוב רב? מה זה?
שהוא היה בורא לעצמו תחום זה?
לא.
מה שאמרתי זה כתוב באורות הקודש של הרב קוק. אני אקלוב
את זה. הוא לא היה מראה, הוא
היה אומר ש...
הרב זה לא
יקלו לך את
זה, אתה לא במדרגה הזאת של לימוד.
השאלה אם אתה מדרגה של לימוד, זה החידוש אומר הרב. זה לא קשור ליכולת השכלית שלך, כמובן שיש גם עניין של יכולת שכלית, אבל זה לא הקריטריון. הקריטריון זה תביעה אמיתית, תביעה משפטית אמיתית. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים ללמוד נישטר, בשביל לעשות דאווין על החבר'ה, או כי להרגיש את עצמם חשובים, או כי משעמם אותם החומר הרגיל, אז הם אומרים, בואו נתבדר קצת בכל מיני דברים מעניינים. אז זה ודאי לא שייך. אבל מישהו זו צביעה אמיתית למסתרות. מסתרות, עוד פעם, גם זה כבר יצאנו לדבר על זה. שמה שנקרא היום ניגלה, הוא פעם היה נקרא ניסטר. המערב זה אבא של ניסטר. זה ממש ניסטר שבניסטר. וגם הרב קוק, 80% ממה שהוא כותב זה קבלה גמורה. גולל באורות, לא רק באורות הקודש. זה הכל ניסטר ממש. אלא מה? בדורות האלה זה הופך להיות יותר ויותר שווה לנפש, וזה לא בגלל שהדורות האלה יותר נמוכים, הדורות האלה יותר גבוהים. כן? למשל, המורה נבוכי מתחיל בזה שהוא כתב את הספר לאחד מעשרת אלפים, אבל בין השאלה יותר דם שהוא נותן לאדם שהוא רגיל בחוכמות העיוניות. כן? שהפילוסוף בחוכמות העיוניות. אני חושב שבדורות שלנו, ברוך השם, אפילו אנשים הכי פשוטים רגילים בחוכמות העיוניות. לא בכיוון הזה שכל כך התכוון אולי אז הרמב״ם, כי היום לומדים בכיוונים אחרים, אבל תבינו, בימי הרמב״ם לא הבינו את ההבדל בין הוכחה לבין השערה. אתם מבינים מה אני מתכוון? היום כל מיני של הפעד בבית ספר, הוא מתאים להוכיח מתמטיקה שבמשולש שווה צבאות יש לו שני עיגולים, לא משנה, אני לא זוכר את השטויות, כן? אבל הוא מבין איך עושים הוכחה, הוכחה יש, יש אקסיומה, יש הנחה, יש הוכחה. הלוגיקה הזאת ברורה לו, אתם מבינים? אז יש לו מה לדבר, אנשים הם אינטליגנטים בסוף. אז בדורות האלה זה לא במקרה שסתרית אותם גבלים. א', כי באמת זה זמן הגאולה, זה כבר תבין שליחה. ובאמת, אנשים פשוט יותר אינטליגנטיים ויותר מסוגלים לתפוס דברים רוחניים. תראו, אמרתי גם את זה כבר אמרתי, כל מה שאני אומר אמרתי לכם אי פעם. אבל כל העולם המחשבים הזה שאנחנו נפלנו לתוכו, לא לפני, לא יותר מ-20 שנה, משהו כזה, לפני 20 שנה עוד, בקושי היה מחשבים, היה רק מייפרימים כאלה גדולים. עכשיו, זה שיש כל אחד מחשב אישי זה משהו, לא יותר מ-20 שנה, פלוס מינוס, אם אני לא טועה, אבל זה בערך הסדר גודל. שאנחנו נחשפנו לעולם הזה, מה המשמעות של העולם הזה? המשמעות של העולם הזה שיש עולם וירטואלי. העולם הרוחני מתחיל לקבל ממשות בדיוק עם העולם הממשי. זאת אומרת, אנשים מבינים היום מה זה רשת. מה זה רשת? לך תסביר אחד ברע 16. מה זה נקרא שיש פה רשת רשת של תקשורת. רשת תקשורת. מה זה רשת תקשורת? הצועקים עם רמקול. מה? איך זה עובד? זאת אומרת, אנשים לא מסוגלים להבין שיכול להיות, נגיד, מפלצות רשת. אתה מבין? אנחנו מבינים הרבה יותר ברוחניות היום, כי אנחנו רגילים לחשוב בצורה רוחנית. וזה לא מקרה. כי זו תקופה שהיא תקופה רוחנית. אז לכן, שיתרי תורה מתגלים. עכשיו בוא נחזור למה שתסברנו על...
זה שהרצוידה, יש לנו שם מה ללמוד.
מה אמרנו ללמוד?
נגיד תורה של ברסלב.
אז קשור, אחד לשני. זה נקודתי על ברסלב. וברסלב, א', אין לי ספק הכי קל שבקלים, שבצילי קלים, שהרב צוידה בעצמו למד על ברסלב. נכון. אז עכשיו למה לא ללמוד ברסלב? ברסלב זה נועד לאנשים שיכולים להקל את העולם הרוחני הזה ולא להתפתות. זה בדיוק דוגמה קלאסית למה שאמרתי, מתי זה מסוכן ללמוד ניסטר ומתי לא מסוכן. מה הבעיה בברסלב? לא תורת ברסלב, תורת המוער, ליקוטי מוהר"ן, ספר כולו רוחניות תורה וצרופה, אפילו למדנו שיעור אחד בשנה שעברה מליקוטי מוהר"ן. אבל, אלא מה? יש איזה כל כך הרבה דמיונות וכל כך הרבה שיגונות שיכולים להתחבר אצל דבר, אנחנו עצמו ודאי זה לא היה כך. אבל מי שאין לו, תקרא לזה, טהרה שכלית, לא מדבר מוסרית רק, מוסרית ודאי, אבל טהרה שכלית יכול ליפול פה לאין סוף דמיונות ממש. לכן זה מסוכן פשוט, זאת אומרת, זה לא מאוד לאנשים שמה שברסלבים עושים, לוקחים טמבלים, כאלה שלא עם צורת אות ברוכנית, לא למדו מהר"ל אף פעם, וחושבים שיכולים להבין כל המסתרות של זה, מגשימים בצורה הכי פראית, ומגיעים לשטויות, זה מה שאמרו.
וזה הם נמשכים.
מי יודע נגד זה.
אז אם יש בן אדם שיש לו משיכה לזה,
יש לו משיכה לזה אמיתית, אז ודאי שמצווה עליו מוטלת ללמוד בעיקר את זה, ככה הרב כותב שם. אז אני צריכה להיות עם צמצה לא תורת הקודש הזה, בסדר?
אבל מה הוא יבין
מזה? חזרנו להתחלה.
אז אתה תתחיל לזרוק עכשיו כל מיני...
אז חזרנו להתחלה. שזה לימד לך מה שגרה שיטת השיטה שלנו. ברור שהיא תקרא כזה, אתה לא מבין מילה, חבל לך, שימד לך את הרב אהרון, אתה לא...
שמה, ליבו חפה.
אני מרגיש שהשמה
שרוצה
ללמוד...
אז אני כבר אגלה לך סוד אחד מעולם הניסטר ממש.
זה אורות הקודש.
זה שהמהר"ל זה אבא של הניסטר. ואם אתה רוצה להבין פעם גם דברים יותר, נקרא לזה בשפה יותר סודית, אז קודם תעבור על המהר"ל. בשיטה שאמרתי לך, ואחרי זה בשיטה שלו, שתעבור פעם שנייה, ואחרי זה בשיטה של הרב גפני על קטעים מסוימים. ואז תראה שפתאום אתה מתחיל להבין מה ש... פתאום אתה מתחיל להבין גם את נפש החיים. ואחרי זה שאתה מתחיל להבין את עץ החיים, לא משנה, שזה שיא הניסטר בעולם. פתאום זה הכל בידיון ברור.
ואם יש רב שכאילו מאכיל אותך, זאת אומרת...
עוד יותר כן, הבעיה היא שהבעיה היא בנושא נסתרות, זה למד במקומה שעברה גם כבישור מה זה קבלה, יש חוכמה ויש לא חוכמה, אני אזכיר את זה. חוכמה, לא חוכמה, אתם זוכרים את ההגדרה? מה זה חוכמה ומה זה לא חוכמה? מה זה לא חוכמה? לא חוכמה זה משהו שמי שלימד אותך ומי שלמד נמצאים באותה מדרגה אחרי שקיבלו את האינפורמציה. אתן לכם דוגמה והכל יהיה ברור. משפט פיתגורס זה לא חוכמה. למרות שפיתגורס עבד על זה בערך 5 שנים, אני מבטיח. אבל אחרי שהוא כבר גילה את זה, אני ופיתגורס ראינו את המשפט שלו אותו דבר בדיוק. הוא עבד על זה 5 שנים, עבד על זה 2 דקות. אבל תורה זה חוכמה. זאת אומרת, אם אתה לא תלמד 5 שנים, גם כן לא תבין כלום. זאת אומרת, אתה לא יכול, זה מה שהרבם כותב בהקדמה ראיון רוחים, שטבע הנסתרות הוא כזה שכמה שנסה לגלות יותר, זה ידע יותר נסתר. כי אנשים בעצמם צריכים לעבור את התהליך, זה לא יעזור, אתה מבין? אם הרב מסוגל להרחיל אותך בצורה כזאת, שאתה תבין, זה סימן שאתה עובר את התהליך.
אז יש בעיה עם...
זה לא אינפורמציה.
אז יש בעיה עם האנב שניגע שעל הספרים האלה, בלי שהוא עובר...
אני אמרתי, עוד פעם, יש שיטה ושילח את היונה. אין, אתה צריך להבריל בין בעיה הלכתית, עקרונית או טכנית. זה שתי דברים שונים.
לא, ואין פה בעיה שאולי הוא חושב שהוא מבין.
זה בעיה טכנית. אתה צריך להבדיל בעיה טכנית, בעיה עקרונית. רגע, תקשיב. החבר'ה פה שאלו אותי מבחינה עקרונית, לא מבחינה טכנית. מסכים? אמרו לי, תראה, אסור לגשת לזה לפני גיל 40, וזה דבר שלא הגשת להסתובב. אבל זה אין בעיה.
לא, אין צעד שמבחינה טכנית זה אפילו יהיה...
מבחינה טכנית זה
סיפור.
שזה יהיה אסור. לא. יש בעיה טכנית שמי שאדם שהוא באמת לא מוסרי, ואין לו ביקורת עצמית, אז יכול לגרום בזה גם נזקים, אני מסכים. הבעיה הטכנית היא בעיה טכנית במהותה. עכשיו, באדם שאין לו משמעת עצמית, לפעמים הוא לא מתמודד עם הבעיה הטכנית בצורה נכונה, מצד הגאווה שלו, מצד זה שהוא רוצה להרגיש עצמו חשוב וזה, ואז יכול להגיע לשטויות, אני מסכים. אבל באופן זה פשוט, באדם רגיל נורמלי, שיש לו ביקורת עצמית בסיסית, הוא פתח סבורה שלא מבין מילה. אז הוא מספיק אחרי, עשית ספר בצד.
חושב, אז אני חושב, מישהו עכשיו בא פותח זוהר,
אתה חוזר למה שאמרת כבר עוד פעם, אני אומר עוד פעם, לא מבין אצלי, זה לא אומר שיש סיכוי שטעיתי. זה סיכוי שטעיתי בכל דבר כולל פה. זה לא קושייה, ואת יודע מה, אני בטוח שטעיתי הרבה פעמים. הוא
מתחיל לעשות כל מיני דברים
שזה... אני אומר עוד פעם, במידה מסוימת, הרבה יותר גרוע לטעות בהלכה, נכון? תיתן בהלכה, אז תיתן למישהו לאכול בשר בחלב, ואם תיתן באמונה, זה לא הבנת, אז מה? בסך הכל, בינינו, זה בגלל שזה פחות מסוכה מה שזה טוב בהלכה, אז מה בהלכה? לא טועים. בכל דבר טועים, אז כבר אמרתי, בזה שאתה טועה אין בזה בעיה. איפה כן יש בעיה? יש בעיה בזה שבן אדם יודע שהוא לא מבין ולא מתאים לו, וכל פעם מתעקש. זה בסדר, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אתה חוזר למה שאמרת קודם על המהר"ל, שאלת אותך שאלת על המהר"ל, כנראה
שתשובה
לא תפקה אותך.
לא, אני אומר איך הוא לא יכול ללמד, בן אדם כזה הוא לא יכול ללמד.
צריך להבין ללמוד ללמד, דיברת עכשיו על ללמד, דיברתי רק על ללמוד.
לא, אז אני אומר, בן אדם שהוא לומד, אז הוא בטוח שמה שהוא הבין עכשיו זה נכון וצודק.
אבל זה, בסדר המהר"ל מסביר באריכות והקדמת תפארת ישראל, שמשל ללמד צריך להחליט הרבה יותר גדולה. אבל אם למה, לא דיברתי בכלל על ללמד, דיברתי על ללמוד, אתה מסכים? בללמוד אין לך שום בעיה, פשוט תלמד, אם טעית, טעית. עכשיו, אם אתה כזה שאתה לא מבין כלום ואתה רואה את כל השכה שאתה טועה כל הזמן וחוב ומתעקש, אז אתה סתם טמבל, זאת אומרת, אין לך פשוט משמעת עצמית. אבל אם אתה חושב שהבנת, אז בינינו רוב הסיכויים שהבנת גם, נכון? מה אתה, למה שלא הבנת? ואין לא מרגיש שהוא הבין, אז בדרך כלל הוא הבין, נכון?
בסדר, אז אין שום בעיה עם כל הברסלבים האלה, מה שהם מבינים,
א', אין בעיה בעיקרון, הסברתי עוד פעם, אין בעיה בעקרוני ללמוד שיטת ברסלב. הבעיה בשיטת ברסלב, לא בשיטת ברסלב עצמה, בברסלבים, מצאת?
פה למטה.
כן, לא זה התכוונתי, אבל זה גם כן נכון. לא יודע מה שהתכוונתי. זה גם כן נכון, אבל לא זה. יש לו מילים, ומה שכתוב לא לייבא בבשר יין, זה תכף אני אראה לך את זה. שנייה, זה שנייה אני מוצא, זה ממש שנייה. אתה לא זוכר אם זה היה לפני מה שהסתכלת או אחרי מה שהסתכלת, אני זוכר שזה יותר בהתחלה. זה ממש דקה אני מוצא את זה, כי זה ממש דבר פשוט. בסדר, עכשיו לא מוצא, אני סופק שאתם תסתלם בסוף. זה יותר רע ולא, כל השורה כולה זה גם כן לא. זה נראה ברכות פרטיות או משהו כזה. לימוד תורה, זה מה שמתחיל להיות באזור הזה, לימוד המשנה, לימוד תורה, ריבוי הלימוד, לא זה. צער ביטול תורה, זה לא נראה לי שייך. הלימוד והמעשה, זה נראה לי באזור. שנייה, אנחנו נשים את זה. בסדר? עכשיו אני חושב שאתם תשתלם בסוף. אולי זה בכל נפש אמרת. בעי כללה, י"ב, פסקה י"ב, פרק ט' פסקה י"ב. בעי כללה שלא תהיה מהפרדס למי שמלא כרסו בשר ויין וכו'. בסדר? תזכור פרק ט' פסקה י"ב. בסדר? טוב, חזרה לימינו. אז איפה היינו? כן, אז ברסלב, הבעיה היא לא את זה שלומדים ניסטר, הבעיה היא שהם לומדים את זה בלי שהוא ביקורת שכלית, ולדעתי הם עובדים יותר מדי, עוד פעם, זה דעתי, כן? וכנראה בגלל זה...
אין
לזה
בעיה.
יש לזה בעיה.
זה משהו מבין.
לא, כי הם עובדים, כמו שבדיוק החבר שלך אמר, הרבה יותר רצל ודרגשי, הם בכלל לא מנסים להבין. אני לא אמרתי שעכשיו, בוא נדעת לדברים. מי שיש לו ביקורת שכלית אמיתית, ויש לו משמעת עצמית, ויש לו יושר פנימי, ויש לו תביעה אמיתית ללמוד תורה, אין לו שום בעיה בעולם. אבל זה לא אומר שהוא לא צריך ללמוד בשיעורים ולשאול את הרבנים שהוא הולך ללמוד. זה לא אומר שעכשיו הכל פראי ואתה עושה משהו בראש שלך. אני רק אומר, אין שום בעיה. כבר אני אומר לך, אתה רוצה להתחיל ולהבין משהו פעם ברוחניות, תלמד מהר"ל. זה הדבר ראשון, זה הבסיס של הבסיס. תלמד מהר"ל, תלמד מרן נבוכי, תלמד הרב. זה הבסיס של הבסיס. והם מתחילים, חושבים שהם מבינים את המושג סגולה נשמתית בצורה חומרית. הם חושבים שאם ילכו לקבר של רבי נחמן באומן וידקלמו את המילים שלו, אז הם יבינו בניסטר. כלומר, הטיפשים שחושבים שללמוד את הזוהר, רק ללמוד את הזוהר יבינו בניסטר. נכון שיש סגולה בעצם המשפטים של הזוהר. זה סגולה נשמתית יש בדברים האלה. נכון, יש איזה סגולה נשמתית, הרב כותב את זה בעצמו. אבל בסדר, יש סגולה נשמתית, אז כל הכבוד, שמה שלך תתענג בגן עדן הזה, אבל להבין לא תבין מה סגולה נשמתית. פה זה שכל. כן, עוד משהו אפשר להגיד.
זה בעיה נגד, לא נגד התורה, נגד האנשים היחסים שעושים את הטעות הזאת.
התורה שברסלב בעצמה היא ודאי קדושה ותורה.
כן, אבל זה שקדושה ותורה זה נכון, כאילו זה ברור, אבל השאלה היא, הבעיה לא לגשת לתורה, אלא לגשת על פי, כמו שאנשים...
אם היו לומדים ברסלב בצורה מסודרת, תראה, יש פה אחד רותם, אתה מכירים אותו?
כן.
אחד מחזור גם כן, תת, זין, לבית, לא זוכר משהו כזה. שממש... אני ביחסים בקשר איתו, אז הוא ניגש שאל אותי בדיוק כזה על ברסלב, הוא היה בשיעור של אחד ברסלב, ממש חכם, שאמרו שם שרק דרך תורת ברסלב תבוא הגאולה. הוא אומר, מה אני אומר על זה? אמרתי, תראה, זה לא יכול להיות, שאם הוא עומד חכם, לא יכול להיות שהוא אומר שאני צריך ללמוד רק את ספרי ברסלב, זה לא הגיוני. אז הוא שאלה אחרי שאלה באינטרנט, אם צריך ללמוד, הוא כתב לו מה פתאום, הוא שאלה אותו, אתה מתכוון שלמדו רק את ספרי ברסלב וככה תבוא הגאולה? הוא כתב לו מה פתאום, הוא צריך ללמוד את כל התורה, ללמוד גמרא והלכה ואת כל הרוחניות אחרת, רק זה שיהיה תורה מבחינתנו, אתה מבין? זה דבר, זה כמו ש... זה פשעת של פשעת, ועד שיש ברסלב לא, לא לומדים גם, לא יודע, מורה נבוכים, זה לא יכול להיות, מי שיש נוספים. הבעיה זה הטיפשים, הבעיה זה הטיפשים.
מלא כרסו יין זה לא גם שימלא, זה
שכלי
גם.
אז הסברתי, ודאי שמלא כרסו יין, זה מה שהרב כותב כאן, שאתה חייב למלא כרסו יין, עכשיו לא מתכוון לשכלי מובן, זה למיג למה שלי.
נכון, זה אתה קונה קניין...
בסדר, ברור שבן אדם שלא יודע לקרוא, הוא לא יכול ללמוד גם זוהר. ברור שאתה צריך לכיתה א' קודם, זה פשיטה. אבל אתה צריך להבדיל בין בעיה טכנית לבעיה מהותית. אני דיברת על בעיה מהותית, אתה מדבר על בעיה טכנית. ודאי שבעיה טכנית היא זו שבאדם צריך שיהיה לו שכל של תורה וצריך ללמוד גמרא והלכה וללמוד עוד ספרים, ברור. אני בא נגד הבעיה העקרונית, לא נגד הבעיה ההלכתית, אתה מבין? זה פשוט מאוד. והדבר היחיד שלא פשוט זה שאתה חושב שזה לא פשוט, אתה מבין? אתה צריך להעמיד בעצמו. תראו, אני ממש לא מגזים במה שאני אומר, ואם אני קצת מגזים זה רק בשביל לאזן אתכם. מבין מה אני כזה? טוב, שמה נהיה פה? בוא נמשיך. עכשיו לא אמרנו כלום. טוב, בוא נמשיך. אז רציתי להגיד לך... חבור, בדיוק. טוב, אז עכשיו בוא נחזור לפה. אז הסיבה שאמרתי לך שאנחנו אמרנו את ההקדמה הזאת, כי אתה אומר, אתה עכשיו פה בארבע דפים ובארבע שיעורים, ואם אני לא אעשה מזה חבור, אז יהיה שלושה שיעורים. אפשר לבטא את כל מה שכתוב בספר יוב באמת, זה לא זה. נכון שזה, המלבי מסביר, ויש, אני מניח שהגרע הבין את זה יותר טוב ממה שאנחנו נבין פה. אבל שמסכן כמוני, שיכול בשלוש שעות להבין את כל ספר יוב, אז לא שם להבין, אתה מבין? אחרי זה אני, המון דברים לימד אתכם גם בשיעורים מתוך מה שהבנתי בספר יוב מפה, אתם מבינים? דוגמה אחת אני אראה לכם בסוף, נגיע ממש לדף האחרון. כל כך הרבה דברים למדתי בזכות ההקדמה הנובה והקטנה הזאת שלוקחת כמה שעות ללמוד את זה, אתם מבינים? אז במקום זה נגיד שהייתי צדיק כמוכם והייתי אומר לא, אני ספר איוב, ככה נלמד כל משפט עם כל המפרשים, נבין מה אומרים, אז אחרי שנתיים הייתי אולי גומר את זה ולא זוכר מילה מזה, אני כבר אומר לך, כי איך אתה מבין שם כל המילים רוטף על שרו מנוער, איך תדע מה זה בכלל? כל המילים מוזרות שם, מה הקשר? אתה מבין? אז אני אומר לך, איך לומדים תורה? לומדים תורה זה שלומדים תורה. עכשיו אני אומר, הלוואי שהייתי במדרגה של הגרא, והייתי יכול גם ללמוד כל זה. אני לא. טוב, הלאה. בוא נמשיך. כן, אז אמרנו שהוא אמר את כל הדעות והספרות שיוכל הסדר, השכל לחבר, לדבר בדרוש הזה ועניינו. אז רק אני רוצה להסביר לכם שבאמת יש פה את כל השיטות האפשריות לענות על שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כולל את כל מה שמעתם אי פעם בכל השבעה וההלוויות שהייתם בחיים. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה פה. כל התשובות האלה שהוא יגיד פה הם כולם, א' הוא זורק את כולם לפח, זה ברור לכם, כן? כל השיטות שידידו פה כולם הולכים לפח, זה כל מה ששמעת אי פעם בכל השבעה והלוויות, זה לא נכון. אלא מה? אז למה הוא אומר אותם פה? א' תגיד, הוא אומר אותם שיזרוק אותם, אבל זה לא הכל. יש בין צד של אמת, אבל לא אמת שלמה. עכשיו אני אסביר את הנקודה, אבל נראה את זה בהמשך, את כל התשובות האלה, תבינו מה אני אומר. תראו, למשל אמרו לכם, אדם סובב בעולם הזה, לזכות לחיי עולם הבא. מתקבל שכר בעולם הבא, נכון? משהו תשובה קלאסית, נכון? יופי. זה לא שקר. כמובן שפה יוב מנפץ את התשובה הזאת אחרי שתי דקות, מעיף אותה לפח גם. כן? אבל תבינו מה הנקודה פה. הנקודה פה זה בדיוק לטפל באותם יחידים שבהם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. באופן כללי התשובה הזאת נכונה. זאת אומרת, כל התשובות ששמעתם בכל השבעות, איוב פוסל אותם. אבל יש גם נקודת אמת. אלא האמת שלהם היא לא שלמה. זה החידוש פה.
לא,
תראו מתאימה לאנשים שעמד? היא לא כוללת את כל. תמיד יש נקודה ששם זה כבר לא נכון. זאת אומרת, זה שהתשובות האלה, אני אומר שהן לא נכונות, זה לא שאין בהן צד אמת, יש בהן צד אמת. אבל זה לא תשובה לשאלה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כי זה לא מחסר את הכל. בסוף תמיד יהיה איזה איוב אחד, שאצלו זה פשוט לא נכון. אז אם זה לא תשובה מלאה. אבל זה לא שהתשובות האלה הן שקר, יש בהן אמת. אבל האמת שלהם לא עונה לשאלה הזו באופן כללי, ברור עיקרון, אז לכן הוא יטפל בכל התשובות הקלאסיות ויזרוק אותם. למה לא?
למה זה נעשה לא נכון?
אנחנו נגיע לזה, אני אומר לך, כל התשובות פה אנחנו נראה בהקדמה המשכנה הזאת, הוא מעבור על כל התשובות הקלאסיות שאתה שמעת.
הוא ייתן בתשובה כללית?
כן, הוא ייתן גם את התשובת, איך באמת המכונה בסוף.
מתאימה לכולם?
מתאימה לכולם.
מה זה? יש
כל
אחד בין
100
שמת?
מה זה?
יש כל אחד בין
100
שמת,
כאילו
כל דבר.
לא אחד בין 5 שמת, בין 100 אין בעיה. מי שמת בן חמש. טוב, בואו נמשיך עוד סיפה ואחרי זה נגמור. טוב, הוא בא הסיפור שיש לך גאו בקוב נקדם שאיד אלוהים שאין כמור בארץ וטוב יש רק לבב בעירת הלוסור רן וסתר ביד הסתזר שאינו בעובדן כי אינו ובנה ונגיע גופו באופן מחריד מאוד. באשר בצד אחד ידע אתם הוא מנפשו כי נקוי מכל חד והשמע שבא לו מחובים שלא נשפט הלא החמאס וכפו. בצד אחד הזה מחזיק אותו מותו למין מועט עובד שאי אפשר לחס לשם את דבריך שלים. קודם, אני, לפני שאנחנו נכנסים לעצם הדברים, צריך לדעת, וזהו יסביר בהתחלת פרק א', הוא לא כותב על זה כאן, כי זה בהקדמה לפרק, אני אומר, סליחה, אני חוזר מה שאמרתי קודם, מי שרוצה לעשות לעצמו טובה, פשוט תקרא את כל ההקדמות, אני אומר לכם בצניות, אחרי שאני נגמר את ההקדמה הזאת, יש לך זמן בקיץ, לא יודע מה שזה, פשוט תקרא את כל ההקדמות, זה ממש כיף לקרוא את זה, זה ממש נעים. אז בכל מקרה, כן, הקדמת אמרנו, זה ממש דבר חביב.
אבל לכל ספר יש...
לא, ספר איוב, אבל זה רק ההקדמה הראשית לספר, על כל אמרנו, על כל סיבוב יש עוד הקדמה פרטית, ששם הרבה יותר מפורטת. בכל מקרה, אז בהקדמה לפרק א', המלבים מסביר, אתם זוכרים באופן כללי מה היה איוב שם, נכון? שהבני, כל הילדים שלו מתו וכל הבקר, אפשר לקרוא אחרי זה, מי שרוצה שיקרא, תקראו פשוט הפעם על פרק א' בספר איוב, תבינו בסך הכל מי נגד מי פה, בסדר? אז תקראו את פרק א', התחלה של פרק ב' והפרק האחרון, כל השאר. מה? פרק וחצי הראשון ופרק האחרון.
לא, כל היום.
זה 37, 47, לא יודע, משהו כזה. כחול אשר השפת היה ממש, כולם מילים משפטים מוזרים שאף אחד לא מבין. כמה הגולים של איוב, בוא נראה, שנייה, מי של איוב. איפה זה? איוב. איוב, איוב, איוב. ממבט פרטים. תקרא את א' ב' וממבט. א' ב' וסוף מבט. מספיק. שלהבין מי נגד מי כמובן, כן? בכל מקרה, כשקוראים את פרק א', תראו את כל התורות שבר איוב, אז מה שהבן לי מדייק זה שרואים שכל הצרות של באו לאיוב הם באו בהשגחה אלוהית גמורה. אומרת, אתה לא יכול להגיד שזה מקרה. כל הנקודה שאיוב כל כך מסתבך איתה זה שמצד אחד, כמו שאנחנו תכף נראה שהוא ידבר על זה, הוא יודע שהוא צדיק גמור, ומצד שני, הצרות שבאו לו הן לא צרות רגילות. אלא הן צרות שהן באות בכוונה מהקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה להיות אחרת. הדוגמה הקלאסית שאנחנו, אתם תראו שם את הפרק, תראו, כתוב באחת הצרות שדחות עליו, ותבוא רוח מארבע פינות הבית, ותגע בבית, וכל הבנים והבנות שלו יעשו משתה באיזה בית, ואז הבית נפל עליהם. אבל הרוח בא מכל הכיוונים, והקירות נפלו ככה פנימה, תדעי, התקפלו פנימה. מה שלא יכול להיות, אין דבר כזה שרוח בא מכל הכיוונים אף פעם, רוח תמיד בא מכיוון אחד. לפחות היה נפל קיר אחד, אז הילדים שבדיוק הלכו לשירותים היו פחות נשארים, אבל זה לא, פה הרוח בא מכל הכיוונים וקיפלה אותם פנימה, מבינים? אז כל הרעיון בהקדמה, זה להראות באמת את הקיצוניות של השאלה פה. שמצד אחד, איוב הזה הוא באמת צדיק גמור נקודה, וכל מה שאני אגיד, אולי פה עשה, אולי פה זה, זה לא. זאת אומרת, אנחנו נפסול את זה. הוא באמת צדיק גמור נקודה. מצד שני, הצרות שבאו אליו, הצרות הכי גדולות שיכולות בעולם, בלי שום דרך להימלט מהם, ומה שהוא יושב שם נהיה חולה ומגרד בחרס, אז לא אומרים, לא, אתם חושבים בדמיון, אז אחד יושב מתגרד, לא נורא. אבל תבין על זה, זה מחלה סוף, זה מין סרטן סופני כזה שיש לו בערך שבועיים לחיות, אתם מבינים? את המחלה שיש לו זה משהו כזה שלא יוצא ממנה. זה שאחרי זה יצא כי הקדוש הוא עזר לו, אבל בפשטות יש לו מחלה של איסורים מאוד גדולים, וזהו, זה הלך עליו מה שנקרא, זאת אומרת, הרופאים נתנו לו שבוע בערך, אתם מבינים? הצרות שקורות לו, זה מה שהוא מדייק המלבוש, הצרות שקורות להן צרות, גם הכי גדולות שיכולות להיות, גם הוא הכי צדיק בעולם, וגם